וכשאני משיימת לה ואומרת לה, ממש אומרת את הדברים, אני אומרת לה, תקשיבי, עמית, אני לא חייבת להסכים, תקשיבי, הצורה שאת עושה את הדברים היא פוגעת בי. אבל יחד עם זאת, שפו ענק על זה שאת עומדת על שלך, כי אני בגיל שלך לא בטוח שהייתי מתנהגת ככה, וזה גורם לי להעריך אותך. זה לא קל, זה מאתגר, אבל כמו שאמרתי, את הפירות קוצרים מהר.
אני רוצה להגיד שאחד, אני נזכרתי פשוט באיזה משפחה שהיום בבוקר הייתה אצלי בקליניקה, והיא סיפרה, פעם שעברה דיברתי איתם על איך באמת לדבר עם הילדה, בעקבות איזה אירוע שקרה להם, והם אמרו לי, זה לא יעבוד אצלה, זה לא, היא תרגיש שזה לא אנחנו, היא תסתכל עלינו ותזלזל. אמרתי להם, מה אכפת לכם? באתם כבר לתהליך? אתם עושים דברים מזויים, אכפת לכם? שבוע אחד, עד המפגש הבא, זה מה שאתם מנסים לעשות. מקסימום מה יקרה? יצליח. ואז שהם באו היום, אז הם אמרו, כמו מה שדיברת, שפתאום הילדה לא מבינה איך את, האימא הזאת מתנהגת אחרת, אז הם אמרו שהם פתאום הרגישו שממש הילדה כאילו עמדה בצד וחיכתה מתי כבר הם ישתנו, ויגידו את הדברים אחרת, והיא קיבלה את זה כל כך יפה, והיא כל כך הייתה מאושרת, שלמחרת היא קמה בבוקר, בוקר טוב אימא, בוקר טוב אבא, כאילו.
זה מרגש.
רגע, רגע, אני יודעת שבא לכם להמשיך לשמוע. אבל שנייה לפני, אנחנו רוצים קודם כל לשמוע את הפתיח, ואז אנחנו מתחילים ומדברים על הכל. יאללה, מתחילים.
מור שמיר מדברת תכלס על הורות, זוגיות, קריירה ומה שביניהם.
שלום לכל המאזינים, איך אני שמחה להיות פה שוב והפעם לארח אישה מהממת, אימא לארבע מתבגרות שקוראים לה נופר.
היי מור, מה שלומך? מה נשמע? איזה כיף ומרגש להיות כאן.
אני באמת שמחה שסוף סוף הצלחנו ליישם את הדבר. אז אני רוצה להכיר לכם רגע את נופר. נופר היא בעצם מרצה ומנחת סדנאות בשיטת לוגותרפיה, שזה ריפוי באמצעות משמעות. אני בטוחה שנופר תוכל להוסיף על זה עוד איזה מילה. בעצם נופר שמה לעצמה ייעוד בחיים, לעזור לנשים ולנערות להעז ולשים גבולות, לחזק מערכות יחסים וביטחון עצמי. יש לה גם פודקאסט וקלפים ומשחק משמעות. היא עושה ריטריטים לנשים. בקיצור, יש למה לחכות, ואיזה כיף.
איזה כיף להיות כאן, ממש, ואיזה כיף לשמוע את זה. עליי, וואי, מרגש.
נכון, זה תמיד מרגש.
מי שאומר לך את זה, הוא שם לך את זה על מגש מולך, זה פתאום נשמע אחרת.
זה באמת ממש מרגש לשמוע פתאום שמישהו מספר את הדברים שאתה עושה, ואתה אומר, וואו, זאת אני? איזה כיף. אז נופר, אנחנו נמצאים כבר לא מעט זמן בימים מאוד לא פשוטים, ומנסים ככה להמשיך לשמור בחירוף נפש ובנחישות על העורף החזק שלנו, במדינה היפה שלנו, על המשפחה שלנו, על הזוגיות שלנו, על כל מה שיש סביבנו ועל עצמנו, בעצם על הכוח האישי שלנו. והייתי רוצה לשאול אותך נופר בתור התחלה, מה הנושא שאת רואה אותו בתור משהו שעולה פעם אחר פעם כשאת פוגשת נשים?
תראי, יש המון נושאים שעולים פעם אחר פעם, אבל לאחרונה גיליתי גם ממתאמנות שלי וגם מהחוויה האישית שלי כאימא למתבגרות, אחד מהמופעים הלא מדוברים של גיל ההתבגרות שגורמים לנו, לאימהות, לתחושה לא פשוטה, והרבה פעמים אנחנו גם לא יודעות להגדיר אותה, וזה סוג של חוויית האובדן שאנחנו כאימהות חוות אל מול הרצון של הילדים שלנו להתבגר, לפרוס כנפיים ולעוף, מה שנקרא בתהליך ההיפרדות. כי אם עד גיל מסוים, עד גיל 12, רצו את קרבתי וחיבוקים ונישוקים ואני כל עולמם וכל דבר אימא ואימא, ואני ממש הרגשתי שאני כזאת משמעותית בחיים שלהם, הרי מהרגע שהם חגגו בת מצווה, בגיל ההתבגרות התחיל במלוא העוצמה. פתאום אני רואה איך לאט, לאט לאט מהר מהר, הם פשוט פורסות כנפיים ומתרחקות ממני. פתאום לא משתפות אותי במה שעובר עליהם. יש להם חיים מלאים שאני לא חלק משמעותי ומהותי בהם. שזה מצד אחד זה נורא נחמד, כי אנחנו רוצות ילדים עצמאיים ושיודעים להסתדר ושיש להם חיים מלאים, אבל אנחנו לא מדברות על התחושה שלנו, תחושת האובדן, אובדן המשמעות שלנו כאימהות בתוך כל הדבר הזה. וזו חוויה שהיא מאוד מאוד מאתגרת, מאוד מאתגרת, בטח נשים, אני בטוחה שהמאזינות שלך ומי מי שמאזינה כאן, אלו נשים שאחד מהערכים החשובים להם זה משפחה. עצם העובדה שמאזינות לתחום הזה, לפודקאסט שלך, שהמשפחה חשובה להם, ההורות שלהם חשובה להם, וזה נורא נורא מתסכל ושובר את הלב שהילד שלך פתאום מדיח אותך מהתפקיד המשמעותי בחיים. זה לא פשוט. פתאום אם זה סודות, אם זה חיים שלמים, אם זה, אני גיליתי, אני אספר לך שהבת שלי, יש לי ילדה עם 110 אלף עוקבים בטיק טוק.
וואו.
כן, מטורף, אושיית רשת הילדה הזאת, ואנחנו לא הבנו איך אנחנו לא מצליחים למצוא אותה בטיק טוק, כל מה שומעים, אנחנו לא הבנו, גילינו שאנחנו פשוט חסומים.
למודרים.
בדיוק, אז יש לי איזה סוג של חתול שאני אימצתי, שאני גם החתול, וככה אנחנו עוקבים מרחוק על אחרי החשבון טיק טוק שלה, אבל זה נורא מעלים, זה נורא פוגע. ומצד אחד זה מעליב ופוגע כי אנחנו אנושיות, אבל מצד שני, את יודעת, אנחנו כאימהות לא יכולות להחזיק גם את הפגיעה הזאת, כי בסוף אנחנו אימהות ואנחנו אומרות לשאת את זה עבור תדעת, רגעים כאלה עבור הילדים שלנו. אבל אני חושבת שנשים לא מדברות על החוויה ומתמודדות עם התסכול והאובדן ושברון הלב לבד או בתסכול רב. וככה רציתי להניח את זה על השולחן ולהגיד, ולהגיד להם, אתם לא לבד, אני מכירה את זה, זה טבעי, לא נכשלתם בהורות שלכם, כי זה גם החוויה שעולה, תחושת הכישלון, שאולי נכשלתי, שהילדים שלי מתרחקים ממני ובונים לעצמם חיים משל עצמם, שאני לא חלק משמעותי בהם, יכול להיות שזה, כי אני לא בסדר. יש לנו נטייה, אנשים, לקחת על עצמנו את רגשות האשמה, את כל המצפון, שאני לא בסדר, לא עשיתי מספיק. וכתוצאה מכך, מההתרחקות הזאת, מה שקורה ש... כחלק מתהליך ההיפרדות, שהוא דבר אגב מאוד 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 בריא, ואנחנו רוצים את הילדים שלנו עצמאים וחזקים ויכולים להתמודד עם העולם, אבל כחלק מהתהליך, גם הילד לא רק שאני לא מרגישה שאני כל כך משמעותית עבורו, שאני מרכז העולם כמו שהייתי עד לפני כמה, עד לא מזמן, אלא שהוא גם בועט בי, הוא בועט בכל מה שלימדתי, העברתי לו, הערכים של הבית, כל מה שאני ביקשתי, איחלתי ופיללתי שהוא יהיה, ועשיתי שם עבודה והשקעתי משאבים וזמן ואנרגיה, ופתאום, תקשיבי, חוויית שברון לב, שאימהות חובות וזה מתסכל אותן בטירוף, בטירוף. אני מכירה נשים שזה ממש, זה מדיר שינה מעיניהם, וזאת חוויה לא פשוטה. האם את מכירה אותה, מור?
קודם כל, אני אוהבת להגיד, אני אימא לארבעה מתבגרים ונשארתי בחיים לספר על כך.
זה לא עניין של מה בכך.
כן, אז אצלי יש שלוש בנות ובן, אז זה ככה תערוב את סלט עוד קצת עם סיבוכיות. אני רוצה אפילו לא רק להגיד שבהחלט אני מכירה, ואני מכירה את זה מהרבה מאוד אמהות שאני שומעת. יש על זה, אגב, בספרות מדברים על זה, קוראים לזה אובדן ערך ואובדן משמעות, סליחה, אובדן משמעות ואובדן שליטה. שממש האימהות מרגישות קודם כל שהן כבר לא משמעותיות, כי הרי לא משתפים אותם, וגם לא באים להתייעץ איתם ולשאול אותם, וגם אם הן מייעצות, בעצם הילד המתבגר הרבה פעמים יעשה הפוך, אפילו אם הוא בא לקבל את ההצעה שלנו.
מה את מבינה? את
כן,
אמורה
בדיוק.
להיות, את בתפקיד הסכנה, הלא רלוונטית, ומה את יודעת בכלל?
מתי הפכתי להיות אימא שלי פתאום? שאני כאילו בתפקיד האימא, ולגמרי. וגם האובדן שליטה, שזה בעצם, מה תעשי לי? אני מחליט, וזה אני. ואז אני עומדת שם, וכבר אי אפשר להשתמש אולי במה שהייתי משתמשת פעם כשהילד היה צעיר, וזאת לא המלצה שלי, אגב, חברים, לא להשתמש בזה ככה, אבל בכוחנות הזאת שלה לשים אותו בכוח במקלחת או כאלה דברים, זה כבר משהו שלא קיים בגלל ההתבגרות. ואני גם רוצה להוסיף סיבוכיות למה שאמרת ולהגיד, הם גם לא רק שאת מרגישה את השברון לב הזה שלא משתפים, אלא אפילו את חוטפת על הראש. כי יש פה מישהו שפתאום מתחיל להפעיל את הראש, ופתאום נותן לך כל מיני מראות, אבל קשות, כאלה של אדם שהוא כבר מבוגר בהתאבות. אז אני נורא נורא שמחה שהעלית את הנושא הזה, כי אני חושבת שבאמת זה משהו שהרבה מאוד הורים יכולים להזדהות איתו ולהרגיש במקום הזה, ועצם זה שאת מעלה את זה, זה כבר נותן להם חצי נחמה.
נכון, לגיטימציה למה שהם חווים, למה שאנחנו חווים כהורים, ואני רוצה להתייחס למה שאמרת. ובהמשך למה שאמרתי, התחושה הזאת שאנחנו לכאורה מרגישות שאנחנו מאבדות את המשמעות. אבל, אגב, לוגותרפיה, דווקא ברגעים האלה, כאימא, שאני חושבת, אני רק מדמיינת, אמיתי, שאני איבדתי את המשמעות כאימא, דווקא במקום הזה, אני צריכה להבין שכאן המשמעות שלי, אני יכולה להיות שחקנית משמעות בדרכים אחרות. ואני יודעת שזה לא פשוט. כי אני יודעת שזו תקופה, דיברת על זה, שהילד בועט את כל מה, כל מה שלימדנו אותו, והוא בא ולהתייעץ או מזלזל וצוחק ומגחך ומבקר, והילדים יודעים לפגוע בנקודות הכי כואבות שלנו, ברגעים קשים ובמריבות, ושלא נדבר על טריקת דלתות, ופתאום אין שליטה, וכמו שאמרת את זה, אולי לא השתמשת במילה, אבל עונשים, אם עד עכשיו היו לי, היה לי סנקציות שאני יכולה לעשות על הילדים שלי, היום הילד שלי כבר יותר גבוה ממני. היום הבת שלי יותר חזקה, אני יכולה עכשיו להגיד לה, לכי לעונש, היא תצחק עליי. יותר מזה, היום הילדים, יש להם קודם כל כסף, חלקם מתבגרים עובדים, חלק סבא וסבתא קונים, אני יכולה היום לעשות סנקציה ולהגיד לילדה שלי, תביא לי את הטלפון? זה שאלה. גם לא אני קניתי לה אותו. אז אני אומרת, דווקא כשלכאורה אנחנו חושבות שאנחנו מאבדות את המשמעות, אנחנו צריכות להבין שהמשמעות שלנו פה, אנחנו, כאן יש לנו קריאה מאוד מאוד עמוקה, דווקא להסתכל על הסיטואציה מכיוון אחר. זאת אומרת, להיות עם עדשת המשמעות, אבל מכיוון אחר. ודווקא במקומות האלה שהכי קל לנו לשפוט את הילד, לבקר אותו, הוא שובר אותנו רגשי, תקשיבי, אני יודעת מה זה, אני אמא בעצמי, יש לי מתאמנות שהן אמאות, התחושה הזאת שהילדים, התחושה שלא מעריכים, לא מעריכים את המאמץ שלך ואת ההשקעה שלך וכל מה שאת עושה ואכפת לך. ואני מכירה את זה שאני מתגנת שניצלים ומשקיעה ופתאום הילדה שנכנסת, מה? עוד פעם מכינת שניצלים? או בבוקר את מכינה להם כריך ואת באמת יוצאת מגדרך והן חוזרות עם הכריך שלם ובסוף גילית שהם קנו ריבר. דברים שוואלה מעצבנים, וזה עוד במקרה הטוב, כן? אני לא, זה מקרה עדין. דווקא ברגעים האלה, המשמעות שלנו מתבטאת, קודם כל, בעיניי, כן? יכולה להתבטא בזה שאנחנו נבחר להסתכל על ההתנהגות של הילד. קודם כל להבין, בוא נתחיל מההתחלה, קודם כל נבין שזה טבעי, לגיטימי, בריא לחלוטין. אף אחת מאיתנו לא רוצה ילד תלותי וחסר ביטחון, וחלק מלהכין את הילדים, מההתארגנות של הילדים לבגרות שלהם, לחיים הבוגרים שלהם, זה גם לפתח את תחושת המסוגלות, וזה שאני עצמאי ואני חופשי, ואני יכול להביע את דעתי ולומר אותה, ולהיות אדם בזכות עצמי ולא מתחת לכנפיים של אמא ואבא. חלק מזה זה גם ביוק לפתח את תחושת המסוגלות, לתת להם להתמודד עם העולם ועם ההשלכות של העולם, ולא לפתור להם ולא לרוץ לפתור להם את הבעיות, אבל גם לא להיות שיפוטיים כלפיהם, לא לכעוס ולא להבין שזה לא אישי, כי כמה קל ליפול למקום הזה של איך הוא מתחצף אליי, איך הוא מדבר אליי, הוא לא קם לבית ספר, הוא לא מעריך, אני יודעת כל הזה, אני מכירה את זה מצוין, אז לא להיות שיפוטית ולהסתכל על הסיטואציה דווקא ממקום אחר. וכאן אני רוצה לתת כלי שעוזר לי ומשינה לי את התמונה, ואני יכולה להגיד לך שאני, אין תוכנית או סדנה או קורס שאני עושה ואני לא מדברת עליו. אז לכלי הזה אני קוראת לראות את הטוב ואת הטוב ביותר. ומה זה בעצם, מה הכלי הזה אומר, ובאמת אני גם אספר איך הוא יכול לעזור, ואיך אני מציעה ממש לעשות אותו הלכה למעשה. אז קודם כל בעצם הכלי הזה אומר שאין רע בלי טוב. בסדר? זאת אומרת שגם אם הילדה שלי מתנהגת גואלי, מגעיל, מתחצפת, מדברת לא יפה, עכשיו תורק את הדלת, יצא שתתה אלכוהול עם חברות, נשתה ג'וינט, כל אחת, ואני בכוונה נותנת פה דוגמאות רחבות, פגעה בחברה, בסדר? עשתה חרם, בוא נלך כזה על הכי קשה. אז קודם כל להבין שאין רע בלי טוב. אז, והבחירה שלנו, להסתכל על הסיטואציה מבעד לעדשת המשמעות, זה במקום להסתכל על הלמעלה שלה, על איך הילדה שלי התנהגה, היא עכשיו התחצפה, במקום לראות שהיא התחצפה, דווקא לבחור להסיר שנייה את השמיכה הזאת, ולבחור לראות מה יש מתחת, איזה ערך מסתתר, מה קרה שם, ולהבין שהיא לא סתם התנהגה ככה, אלא יש פה משהו שחשוב לה, יש פה משהו טוב שקורה למרות השיט שלה, והדברים המעצבנים האלה. כי אם עכשיו לצורך העניין הבת שלי התחצפה אליי, אני יכולה להסתכל על זה שהיא מתחצפת אליי, וילדה חוצפנית וחצופה ולא מעריכה כלום, ואני יכולה להגיד, יואו, רגע, היא עומדת על דעתה. אמנם אולי הדרך שלה היא קצת מעוותת, היא לא קצת מעוותת, אבל היא עומדת על דעתה. היא ילדה שהיא לא מרצה, ואיזה כיף זה שאני מגדלת דור של בנות שהן לא מרצות. אחר כך, שאחרי שנירגע, אנחנו יכולות לדבר על הדרך. אבל אם הבת שלי חובה אותי על בסיס קבוע שאני כועסת ויורדת עליה, ותפסיקי להתנהג ככה, ואת חצופה, ואת לא מדברת עם חברה שלך, וכל השיט הזה שיוצא לנו, שהוא לא מקדם אותנו לשום מקום, ואני יודעת כמה זה מאתגר, אני יודעת כמה זה קשה. שוב פעם, פעם העשירית, אני אימא, ואימא לארבע בנות, כל אחת עולם ומלואו, מוציאה לי תמיץ בדרך אחרת, אמיתי. אבל אם אנחנו נשים את זה בצד, את ההתנהגות, את המעטפת, את הסימפטום, את איך שהן מתייחסות, ואנחנו נבחר להסתכל על הדברים בהתשת המשמעות, ולהבין את המשמעות שמסתתרת מתחת להתנהגות הזאת, אנחנו נוכל לראות שיש שם משהו טוב, שיש שם גם משהו חיובי. וברגע שאני אשיים את זה, אתן לזה שם, ואראה לבת שלי, שלמרות שאני לא מסכימה עם הדרך שלה, אני מעריכה את זה, שם משהו יקרה. שם פתאום הילדים שלנו יבינו, בהתחלה הם ירימו גבה, הם בהתחלה היו מופתעים, הם בהתחלה היו מאיפה האמא, מה את עכשיו היא צעקה עליי, היא כעסה עליי, פתאום מה קרה פה? אבל אם אנחנו נתמיד בזה, והפירות קוצרים אותם מהר מאוד, זאת אומרת זה לא באותו רגע, אבל אחרי התמדה של כמה פעמים, אנחנו נראה איך הילדים שלנו מתקרבים אלינו בחזרה, איך כיף ונעים להיות איתנו, איך במקום בית של התנקחויות ומריבות ומלחמות, איך אנחנו דווקא גורמים להם לייצר איתנו שיתוף פעולה, והופכים את הבית שלנו מרחב שמאוד נעים להיות בו. מותר לצעוק אצלנו, מותר לצרוח, מותר לתרוק דלתות, הכל בסדר. אנחנו, איך הבת שלי אמרה לי, אמא, זאת לא את שלימדת אותי שמותר להתעצבן ונרגעים, נותנים מענה לרגש והכל עובר, וזה בדיוק ככה, אבל זה לא היה יכול להגיע למצב שזה נרגע אם אני הייתי ממשיכה לרדת עליהם, לכעוס עליהם, או לאיים עליהם, כי זה לא עובד, יש איזה שלב שזה לא עובד. ולכן הבחירה בכלי בלראות את הטוב ואת הטוב ביותר, קודם כל היא מחייבת אותנו להתאמן על לשנות את הגישה. וגם לפסימיסטים ביותר אני יכולה להגיד שאין דבר רע בלי טוב, גם עם כל הצער שבדבר, והלוואי וזה לא היה קורה, אבל גם למצב במדינה, אנחנו גילינו שיש בו הרבה צדדים חיוביים, כל ההירתמות והחיבור לאנשים, ואיך שאני ואת הכרנו, ואין ספור דברים טובים קרו כתוצאה מהמשבר הזה. אז בעצם הגישה שלי, לבחור לראות את הטוב ואת הטוב ביותר, זה לראות את המיני משבר הזה שקורה כרגע בבית, הצעקה, זה שהיא חזרה, שהיא רבה עם חברה, שדיברה לא יפה, ולבחור דווקא לראות את הטוב שם, מה הדברים החיוביים, מה קורה פה, על מה אני כן יכולה להסכים, איזה דברים טובים אני כן יכולה להגיד על הסיטואציה הזאת. וכשאני משיימת לה ואומרת לה, ממש אומרת את הדברים, אני אומרת, תקשיבי, עמית, אני לא חייבת להסכים, תקשיבי, הצורה שאת עושה את הדברים, היא פוגעת בי. אבל יחד עם זאת, שפו ענק על זה שאת עומדת על שלך, כי אני בגיל שלך לא בטוח שהייתי מתנהגת ככה, וזה גורם לי להעריך אותך. זה לא קל, זה מאתגר, אבל כמו שאמרתי, את הפירות קוצרים מהר.
אני רוצה להגיד שאחד, אני נזכרתי פשוט באיזה משפחה שהיום בבוקר הייתה אצלי בקליניקה, והיא סיפרה, פעם שעברה דיברתי איתם על איך באמת לדבר עם הילדה, בעקבות איזה אירוע שקרה להם, והם אמרו לי, זה לא יעבוד אצלה, זה לא, היא תרגיש שזה לא אנחנו, היא תסתכל עלינו ותזלזל. אמרתי להם, אכפת לכם, באתם כבר לתהליך? אתם עושים דברים מזויים, אכפת לכם, שבוע אחד, עד המפגש הבא, זה מה שאתם מנסים לעשות. מקסימום מה יקרה, יצליח. ואז שהם באו היום, אז הם אמרו, כמו מה שדיברת, שפתאום הילדה לא מבינה איך את, האימא הזאת מתנהגת אחרת, אז הם אמרו שהם פתאום הרגישו שממש הילדה כאילו עמדה בצד וחיכתה, מתי כבר הם ישתנו, ויגידו את הדברים אחרת, והיא קיבלה את זה כל כך יפה, והיא כל כך הייתה מאושרת, שלמחרת היא קמה בבוקר, בוקר טוב, אימא, בוקר טוב, אבא, כאילו.
זה מרגש, זה מרגש.
מאוד מאוד, אז זה ממש ככה. אני חייבת להגיד שיש משפט שאני לא יודעת מי אמר אותו, לא אני, אני נורא נורא אוהבת אותו, שהוא בדיוק בדיוק מה שאת דיברת על העניין הזה של נגיד הקשנות או הדיבור לא יפה, שבעצם זה ילד שעומד על שלו, שבעצם כל תכונה שיש לנו היא כמו הירח, יש לה גם את הצד האפל וגם את הצד הזורח. אז באמת ילדה מתבגרת, היא עובדת עכשיו בגיל ההתבגרות, היא עובדת עכשיו בלהיפרד מאיתנו, אחרת בואי, כאילו היא נולדה בגיל אפס עם 100% תלות, והיא צריכה בגיל 18 להפוך להיות 100% אחריות. איך זה יקרה אם היא לא תעשה בדרך כמה דברים? וגם אם אפילו נסתכל על זה ונבין את זה, אז כבר איכשהו ייתן לנו איזשהו קביים למקום הקשה הזה, ואני ממש מזדהה ומסכימה איתך שזה לא פשוט לעשות את זה, אבל הרעיון הזה שהבאת פה הוא מאוד 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 משמעותי, כי הוא בעצם מאפשר לנו גם להבין שאצל כולם זה ככה, שזה כבר מנחם, וגם להבין שבידיים שלנו יש את הכוח לעשות את זה פתאום אחרת.
ממש, אהבה ללא תנאי, וכמה שאני יודעת שזה מאתגר, אני בעצמי אומרת לך שזה מאתגר, אהבה ללא תנאי, ובאמת לבחור לראות את הטוב והטוב ביותר. ויש לי עצה קטנה שאני אישית עשיתי אותה ופשוט עבדה לי בטירוף. וזה עובד במיוחד עם ילדים שהם מאתגרים, והם יודעים, וכבר נהיה להם, נקרא לזה סטיגמה בבית של הילד ה... כזה, כזה, ככה. מה שאני מציעה לעשות, אם את יודעת, ברגע שיש את השעה הזאת ביום שכולם נמצאים בבית, נכון? שמהרגע הזה גם האמא וגם גם הילד נמצא בבית, מאותו שעה לעשות לך, תקשיבו, זה נשמע הזוי מוזר, אבל זה פשוט עושה פלאים, פלאים, פלאים. לעשות לך שעון מעורר, תזכורת, שכל שעה יהיה לך צפצוף, ככה טיק 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 בטלפון, שיהיה רשום לראות את הטוב. ובכל שעה עגולה, הילד לא צריך לדעת, כן, על התזכורת הזאת, אבל בכל שעה עגולה, להגיד לו משהו טוב. להגיד לו, גם אם עכשיו הילד יושב בפלייסטיישן, וואי, איזה כיף לי שאתה אוהב להיות בבית. אתה אוהב את הבית, זה כזה כיף לי להיות שאתה בסביבה שלי. או אם עכשיו הבת שלי, לצורך העניין, לא יודעת, לא שתפה כלים, או יצאה עם חברה, דבר הכי מעצבן בעולם, בכל דבר אפשר למצוא את הטוב. לבחור לראות את הטוב בכל סיטואציה. ואם אנחנו נתמיד בזה כמה ימים, אני בעד בכלל for life, אבל נתמיד בזה כמה ימים, אנחנו נראה תוצאות מהירות. כל שעה עגולה, תזכורת בטלפון, לראות את הטוב, לראות את הטוב, לראות את הטוב, מהרגע שאנחנו יודעים שהילד איתנו בבית. וזה פשוט גורם להם סוף סוף להרגיש שרואים אותם, רואים אותם, מבינים אותם, שאנחנו בצד שלהם. וכמו שאמרת, הם עובדים בגיל ההתבגרות. וכמה זה, יש רגעים נוראים, נוראים שבא לי לאמא לתלוש שערות, שמתוסכלת, ולאבא, והתחושה הזאת, ושלא נדבר על המריבות, והמתח שזה יוצר בין ההורים. כל אחד עם הדעה שלו, עם הגישה שלו, עם איך שגידלו אותו, עם מה שהוא מאמין, עם ההשקעה שלו, וזה יכול לגרום למשברים רציניים. ולבחור לראות את הטוב ואת הטוב ביותר, עוזר לנו לקחת את המשבר ולייצר לנו הזדמנות.
אגב, למי שלא יודע, פשוט בטלפון יש שעון מעורר שאפשר להוסיף לו לייבל. אני לקח לי זמן עד שגיליתי את הדבר הזה, אבל הלייבל הזה זה המקום שאתם יכולים לרשום לכם. אתם יכולים לרשום נופר חן, לראות את הטוב. ואז זה גם יזכיר לכם מי הציע לכם את ההצעה הזו.
לראות את הטוב ואת הטוב ביותר.
ואת הטוב ביותר, אוקיי. אז...
יש לי מגנט כזה, מגנט על המקרר, מגנט על הדלת, ככה, תזכורת. אז גם היום שהטלפון לא ככה מצפצף לי, אני בא לי לצאת מהבית וזורקת להם ככה איזה מילה טובה.
מהמם. נשים לב שהמוח שלנו מתוכנת בדרך כלל הפוך, הוא מתוכנת לראות באגים דווקא, בזה אנחנו ממש ממש מצטיינים.
נכון, נכון.
שאם הייתי שואלת אתכם, כשהיה לכם בוקר נחמד עם הילדים, הייתי שואלת אתכם מה היה הבוקר, הם הייתם אומרים לי, אבל אם הייתי שואלת אתכם מה היה הבוקר כשהיה בוקר קשה, הייתם יודעים לפרט לי כל פירור זמן שהיה באותו בוקר. אז ככה זה המוח שלנו, אז קודם כל כבר אנחנו יכולים להבין שזה לא אנחנו שבעייתיים, אלא... שזה המבנה, זה מה שקורה, והעבודה שהציע פה נופר היא בעצם עבודה שעובדת על הקוגניציה ועל ההרגלים שלנו כדי לייצר עבורנו אוטומטים שהם אוטומטים יותר מיטיבים. ובכלל נשים לב שכל מקום שאנחנו מתכווננים אליו, לשם הולכת האנרגיה שלנו. אז השעון המעורר הזה זה פשוט רעיון מקסים, כי זה בעצם מכוון את האנרגיה שלנו, גם אם היא התפזרה לה לכיוון אחר, שוב ושוב ושוב, למקום הנכון, למקום הזה שמקרב ומחזק. ומי לא רוצה לדעת שרואים משהו טוב אצלו?
זה משנה חוויית חיים. וגם כשאנחנו מאמנים את המוח שלנו לראות את הטוב באחר, אנחנו גם סוף סוף גם רואים את הטוב בעצמנו, וכמה ביקורת יש לנו כלפי עצמנו, וכשהמוח מתחוות, אנחנו מייצרים חיוות במוח לראות את הטוב, וואו, זה... מייצר חוויית חיים אחרת לגמרי. זה כזה פשוט וכזה משנה חיים.
לגמרי. את יודעת, אני חושבת בהקשר למצב שאנחנו נמצאים היום, שבטוח שיש פה הורים לחיילים, חיילות, חיילים שחוזרים הביתה לשנייה ומתעדים אל החברה שלהם, וזה מעורר בטוח אצלנו את התחושה הזאת של החוסר משמעות, ושל הלא משתפים אותי, ואני לא יודעת מה עבר עליו. אם במקום הזה, באמת אנחנו... ככה קצת נעזור לנו וקצת נעזור גם לילדים שלנו, שגם אצלהם עוברים דברים, בעיקר אם הם בגילאים האלה, ונראה את הטוב ואת הטוב ביותר, אני בטוחה שזה יעשה yeah. שירות מעולה, באמת, גם עבורנו וגם עבורם. אני חושבת נכון. שזה כל כך רלוונטי לעכשיו.
מאוד, אתה תלת פה נקודה, וואו, וואו, שאתה דיברת והבטן שלי מתהפכת, באמת החוויה הזאת, שהילד או הילדה חוזרים הביתה מהצבא, והאמא כל כך חיכתה, ופתאום הם הולכים לבן או בת זוג, איזה תחושה, אני רק חושבת על האמא, ועל תחושת הכישלון שהיא, שהיא נושאת איתה יום, מה, אני לא טוב לו בבית שהוא בורח? זה לא פשוט, זה לא פשוט לשאת את זה. זה אני מדברת ויש לי גולה במחנק בגרון. זה, אנחנו כאימהות עוברות כל כך הרבה, כל כך הרבה מבחינה רגשית, וכן, לראות את הטוב ואת הטוב יותר. אגב, חברה או חבר, אני תמיד אומרת שאנחנו ההורים, אנחנו הבסיס הכי בטוח עבור הילדים שלנו, ואנחנו צריכות לזכור את זה ולא להיות, לא להוריד להם שם במקום הזה, אלא דווקא לפרגן ולהיות איתם. אגב, כי יש אהבה שאימא ואבא לא יכולים לתת, ורק בן או בת זוג יכולים לתת, וזה גורם להם לתחושת ביטחון כל כך משמעותית. זאת אומרת, יש הבדל אם אני אגיד לבת שלי כמה את יפה ומוצלחת ומוכשרת, לעומת שיש לה בן זוג שבחר בה והיא בחרה בו מתוך מקום אובייקטיבי. את יודעת, אנחנו אוהבים את הילדים שלנו כי אנחנו אוהבים אותם, כי הם שלנו, אבל חייל או חיילת שיש להם בן או בת זוג, בטח בני נוער, לא רלוונטי כרגע הגיל, אבל איזה תחושה זה נותן, ולכן מאוד חשוב שבאמת נהיה שם בצד המפרגן, ולא דווקא בצד שנוטע בילד, בחייל או בחיילת, רגשות אשמה, של כאילו מה, אתה עוזב אותי, מה אתה הולך, מה לא טוב לך בבית, נו, עד שאתה בא, ובאמת לפרגן, כי אנחנו רוצים את הילדים שלנו בטוחים בעצמם, ושמרגישים אהובים, ושהם ידעו שהם אהובים אצלנו ללא תנאי, לא משנה מה, איך, כמה ולמה. אנחנו כאן עבורם תמיד.
נכון, בסוף המשימות של החיים שלנו זה עבודה, זה חברה וזה זוגיות. אז בעצם שיש את הזוגיות הזאת, אנחנו יודעים שזוגיות זה גם משהו שאנחנו צריכים לעבוד בו, וגם הוא עכשיו עובד בזה. אז אם אנחנו נהיה במקום הזה שרואה את זה ומבסוט מזה שבאמת הוא הגיע למקום הזה, זה יעזור לנו להבין שהוא בדרך הנכונה, על אף ולמרות התחושות.
שעשינו עבודה טובה.
אהבתי.
לגמרי.
ברכן. אני אחד, מאוד מאוד נהניתי להקשיב לך, מאוד שמחתי לארח אותך פה. אנחנו הולכים לשים פה לינקים שרלוונטיים לאיך למצוא אותך מתחת לפודקאסט הזה, אז תוכלו כל המאזינים לחפש ולקרוא עוד. את מביאה הרבה טוב לעולם. אז תודה שבאת להתארח, ותודה על מה שאת.
שנמשיך להפיץ את האור כמה שיותר, יותר טוב.
אמן, אמן, אמן.
תודה.
יאללה, אז תודה, תודה רבה. עד כאן הפרק הזה של כאן לא מתקנים ילדים, הפודקאסט שמדבר תכלס על הורות, זוגיות, קריירה ומה שביניהם. אם אהבתם וקיבלתם ערך, אני מזמינה אתכם לדרג את הפרק ממש כאן באפליקציה שאתם מקשיבים. וגם, אם אתם מכירים חבר או חברה שיכול לעניין אותם, אני מזמינה אתכם לשלוח להם את הפרק ולעזור לי להגשים את החזון שלי, להנגיש כלים שהם תכלס ליחסים שעוזרים בהורות, בזוגיות, בקריירה, ובהתמודדות עם כל העולמות. בפרקים הבאים נקבל עוד ידע וכלים ליחסים שמחזקים את ההורות, הזוגיות ואפילו את הקריירה, ומאפשרים לנו לחיות בכל העולמות גם וגם בטוב. ואחרון חביב, אשמח ממש לקבל מכם תגובות לגבי איך היה לכם ומה עוד הייתם רוצים לשמוע בפרקים הבאים. אני תמיד כאן בשבילכם, תודה ונתראה בפרק הבא.